בחמישה ביוני, בבוקר, פורצת המלחמה. מלחמת ששת הימים.
הג'יפים שאנחנו נוסעים בהם יורים עליהם. החיילים נמלטים לשני עברי הכביש.
אזרחי ישראל, גם ברעום התותחים לא יגדל רצוננו בשלום. אין אנו שואפים אלא להרחיק מגבולותינו כל איום של חבלנות וכל סכנה של תוקפנות, להבטיח ביטחוננו ומלוא זכויותינו. אנו חוזרים ומכריזים, לא נתקוף שום מדינה כל עוד לא פתחה היא במלחמה נגדנו. אך כל התוקף אותנו יתקל במלוא יכולתנו להתגונן ולהביס כוחתיו.
שתפסו עמדות בתוך השטח.
זוהי שעת החשבון של הציבור הערבים 19 שנים, עתה דופקים כוחותינו את שערי תל אביב, ולא יועילו דברי משה דיין, שלטיכם ביקשו צרות, והם מקבלים את מבוקשם.
תושבי ישראל, אמרנו לכם פעמים רבות כי שלטיכם מובילים אתכם למוות.
המטוס שלי נפגע באופן חמור מאוד, עד כדי כך שמערכת הפיקוד על הגאים יצאה מכלל פעולה, והייתי צריך להגות את המטוס באופן מכני, כמו קרטית בכנף. ובשלב מסוים היה נראה שאני צריך לנטוש את המטוס. בכל זאת, השתדלתי להמשיך מתוך כך, מתוך שהערכתי את האש ואת מקומה, הערכתי שהיא עלולה להיגמר.
לא קרה שמבנה אחד עלה על אדמת ישראל מבלי שאיזשהו מטוס אחד או שניים שלו ייפגע. כך שמהר מאוד הובהר להם שהעסק זה אינו כדאי, ומוטב שהם ישבו על הקרקע בשקט וינוחו על משכבם בשלום.
כל הרעם מקהיר, היכן הלכו דיין אשכול ושאר חברי הכנופיה? הם נכנסו למקלט כמו עכברים, הפקירו אתכם דלק לקרב, הפקירו אתכם לגורל לכם.
כאן תלמיד, הר הבית בידינו.
אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה. אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. מסבד אל-אקצה, מסגד אל-אקצה. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
רגע, יש דגל
בכותל.
מה אתה מרגיש?
שקט.
אני חושב שיקשה להביע במילים את ההרגשה שלנו.
שישה ימים. חצי האי סיני, יהודה ושומרון ורמת הגולן בידינו. מצרים מנסה לרקום מסכת מתוכננת של בדוטות שתחפה על כישלון מדינות ערב. בשיחה טלפונית משכנע נאסר את חוסיין לתלות את קולר התבוסה בהתערבות בריטית ואמריקנית במהלך הקרבות. נקודת הכובד עוברת עתה לזירה המדינית. ישראל נתקלת בעוינות גוברת והולכת מצד ברית המועצות וגרורותיה וארצות ערב ותומכיהן. שר החוץ אבא אבן מסביר לנציגי האומות את רצונה של ישראל בשלום קבע.
The Soviet Union has described our resistance as aggression and sought to have it condemned. There is no accurate foundation for this assertion. We reject it with all our might. Here was armed force employed in a just and righteous defensive cause, as noble as the protection of Stalingrad against the Nazi hordes, so was the defense of Israel's security and existence against those who sought our nation's extinction.
בנובמבר 1967 מקבלת מועצת הביטחון החלטה מספר 242 הקוראת לצדדים להגיע להסדר שלום. עמדת הערבים קשוחה. הם מתכנסים בחרטום ומחליטים על שלושה לבים. לא מסע ומתן, לא הכרה ולא שלום עם ישראל. החלטות חרטום משתקפות מיד בהפרת הפסקת האש. בסיני מתחילים המצרים במלחמת התשה, הנמשכת 1,000 ימים.
עבור את הסוללה, עבור את הסוללה!
כרגע התחילה הפגזה על המוצב שבו אני נמצא. האש נמשכת כל הזמן. הבונקר ממש רועד. מדי פעם נשפך חול.
באוגוסט 1970 באה לסיום מוצלח יוזמה אמריקנית להפסקת אש מחודשת.
הנני שמחה להודיע לעם בישראל כי היום תיכנס לתוקפה הפסקת אש כללית בינינו לבין מצרים. הפסקת האש הושגה ביוזמתה של ממשלת ארצות הברית, והיא תתחיל הלילה בחצות, ותחול על כל הכוחות משני עברי קו הפסקת האש.
אכן, מלפני 36 דקות, שקט הקו שלנו לגמרי. אני לא יודע אם זה רגע היסטורי, אבל ברור לכולם שזה רגע מיוחד. וחלק מהמעוזים הגיעו דיווחים ששם גם הרימו כוס בחצות, כוס יין, כוס שמפניה.
עם כל הרצון שאין עמוק ממנו, כי הפסקת האש, ולא רק בחזית זו, תהיה התחלה לקראת שלום, עלינו לזכור כי דרכנו אל השלום עוד רבה וקשה.
ארגוני הטרור ממשיכים להיות כוח מציס בציבוריות הערבית במזרח התיכון. אולם לאחר שהודברו בגבולות ולא הצליחו לעורר את אוכלוסיית השטחים, הם עברו לפעולות משולחות רסן שעיקרן רצח, הרס וחטיפה של ישראלים ויהודים ברחבי העולם כולו. סיאם של מעללים אלה, הנמשכים עד היום, היה בליל הדמים בלוד וברצח ספורטאינו באולימפיאדת מינכן.
הדיכאון שאנחנו חיים בו מאתמול, התרומת, כמעט הייתי אומרת האלבון לרוח האדם, רוח כל כך חלשה, כל כך חסרת אונים, כל כך כניעה לכוח ברוטלי, שטוב להיות היום אצלנו, אמנם מדינה קטנה, אמנם עדיין במלחמה, אפילו היום הזה, ואני מאחלת לכם שנהיה חזקים ברוח, שלא ניפול ברוחם, שלא נברח משום אחריות. אנחנו ראינו, יש חזקים, וכמה הם נעשים לקטנים ולחלשים במבחן החדש שנחוצה רוח אדם.
הקמת המדינה לא הייתה מטרה לעצמה, אלא אמצעי לקליטת עלייה. אם היפתח שערי הארץ בשנות ה-50, הגיעו גלי עלייה המוניים. גלויות שלמות חוסלו, ומדינות רבות התרוקנו מתושביהן היהודים.
כפי שאתה רואה, זה מקום חדש. מחוץ לבנים, אז והשמיים והארץ, אין שום דבר עוד, וכמה שיקונים. ואנחנו מוכרחים לבנות את החיים כאן.
אנחנו באנו מחוץ לארץ בשנת 53, לצפת יסר, והלכת היום הראשון לשכת עבודה. אמרו לי, אם אתה רוצה עבודה קבועה, תלך לקרן קיימת, תתחיל לעבוד ביעור. בין הבתה, התחלנו לעבוד ביעור. יום הראשון הלכנו להרים, התחלנו בבורות. בערב אני חזרת בבית, אני אמרת לי, ששי לי, זה עבודה קשה, אף פעם לא עבדנו בחיים שלנו בחוצה לארץ. אמרה לי, זה מוכרח לעבוד, אם אנחנו לא עובדים, איך לחיות, אנחנו בילדים שלנו, והתחלנו לעבוד.
יש בן ענה, ירוי לפי מזרח אירופה. איך עבדות מזרח פשפטיק מצנאי דרעי.
אני אידיאליסט, זאת אומרת. אני באתי לארץ ישראל וכל הזמן הייתי בנגב. אז נשארתי לעבוד כל הזמן בנגב. ומצא חן בעיני הסביבה כל הזמן. כל הזמן אני בנגב וכל הזמן עובד כאן. התרגלתי כבר להנה.
העלייה הגדולה וחבלי העצמאות של מדינה חדשה החלו נותנים אותותיהם במצב הכלכלי.
היינו צריכים להביא רוב האוכל שלנו מחוץ לארץ, לשם זה היה נחוץ מטבע חוץ, ופשוט לא היה לנו מטבע חוץ לקנות די אוכל בשביל הציבור לאכול כל מה שנחוץ לו.
הונהגה תוכנית להידוק החגורה שנודעה בשם צנע.
לולי הצנע הייתה התחרות, ובעלי האמצעים היו קונים כל מה שהם רצו, ומחוסרי האמצעים היו פשוט גובים מרב.
עיקרה, קיצוב במזונות.
רבותיי, אני הסברתי, אני מסביר עוד פעם, אנחנו מתחילים במשך החודש הזה לחלק פנקסי תלושים, ואחרי החודש הזה כל קונה יהיה קשור לחנות מסוים, ושם הוא יהיה רשאי לקבל את המצווה, ואם הוא לא יקבל אותו ויודיע על כך, אז האיש אשר לא נתן לו ניקח ממנו את הרישיון שלו.
מלחמה בשוק השחור.
השוק השחור, הנאה לשעה, נזק לשנה.
מלחמה בשוק השחור.
בואו, 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 הנה. כאן איש אינו יודע מה הוא צנע.
תקופת הצנע, שנחרטה גם בפולקלור הישראלי, לא מנעה קידום מפעלי התיישבות ופיתוח. תחילה נקלטו העולים במעונות ארעיים, מעברות, פחונים וכדומה. במרוצת הזמן נוסדו יישובי קבע לעולים בכל חלקי הארץ.
באונייה, לאוטו, בתוך מושב. היה רק שמש וחום וזהו. פתאום נותנים לנו מיטות, מזרונים, קושים, הכל נתנו לנו את האוכל. יש חלק יצא, יש חלק נשאר. אני הייתי, שרתי.
באנו למושב והיו שם רק צריפים שעוד לא מחוסים בכלל, עוד לא היה להם אפילו את זה.
את הגג.
התחלנו לעבוד בחקלאות. המדריכים חקלאים לימדו אותנו שנה, שנתיים, והתחלנו ללמוד, וגם היום יש עוד מדריך חקלאי בכפר שהוא מראה לנו מה שצריך לעשות, במה לרסס, במה לגפר, במה איך להשקות, איך לטפל.
מתיישבים בחבל לחיש. עיירת עולים דימונה.
דימונה כבר כיום לא מסיקה, לא את משרד עבודה מבחינת תעסוקה, ולא את משרדנו מבחינת פיתוח המקום. כעת מתחיל וסיק אותנו שתי דימונות נוספות שנחוצות בסביבה זאת במרחק של 20 קילומטר.
קצב הפיתוח גבר. אגם החולה, ביצה גדולה של מים, יובש.
השלמת מפעל תשמש סמל להתמדתה של הממשלה בהקמת מפעלי פיתוח קונסטרוקטיבי.
הותקנה מערכת מים ארצית.
אנחנו אספנו על המים, נתנו לנו כמות מים של 11,000 קוב. וזה לא הספיק לנו לחודשיים. יש לנו מכסת מים, אבל לא נתנו אותו הכמות לכל יישובי לחיש. יש הבדלים בין יישוב ליישוב.
במרכזה, המוביל הארצי.
אתה, 11 שנה אחרי התחלת המסע ומתן על התכנית המיוחדת, תתחיל ישראל ב-1964, במשך השנה, לשאוב מן הכנרת את חלקה היא במים ביתם לתכנית זו.
נשאו פרי חיפושים אחר נוזל נוסף, הנפט.
אנחנו מפיקים בערך בין 70-75 אלף טון לשנה.
עומס המטען והנוסעים הביאו להקמת שני נמלים חדשים באילת ובאשדוד.
אני בנמל תל אביב עבדתי קרוב ל-18 שנה, וטלטולים, פה זו הייתה חוויה שניגשתי, לא הייתי צריך לעלות על דוברות על מנת לאונייה, אלא פשוט מאוד מהרציף, ועלינו בלי כל בעיות ופירקנו את המטען בלי טלטולים, וזאת הייתה חוויה אישית שלי.
אנחנו היינו מבסודים, אונייה ראשונה, ואנחנו עובדים.
ישראל נכנסה לעידן ההתפתחות הטכנולוגית ברגל ימין.
ייחודנו בערד יהיה חומר הקרוי אשלגן מטזרחתי, או בלועזית פוטסיום מטפוספייט. זהו חומר שכיום איננו עדיין בשימוש נרחב, אבל יש לצפות שהוא יהווה דשן העתיד.
העם שניסו להכחיד בשואה קם והתפתח, אך זכר ששת מיליוני התבוכים לא נשכח. המשמעות הנוראה של השואה חדרה בכל אימיה במשפטו של הצורר הנאצי אדולף אייכמן, שנתפס והובא לארץ. מילותיו של הקטגור, גדעון האוזנר, מהדהדות עד היום באוזנינו.
במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן, בשעה זו, 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית, ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. דמם זועק.
הזיכרון הלאומי מתייחס לא רק לטרגדיות. העם משייך את עצמו לארץ ולעברה. העניין הגובר בארכיאולוגיה, שהייתה תחביב לאומי, הוא עדות לכך. זוהו ונחשפו אתרים שהם אנדרטות לתפארת ישראל בארצו.
בסוף המרד הגדול, 66, האיסיים פלוס קנאים, יחד מוסים להם מסתור במדבר, אלה תופסים את מצדה, אלה במקומות אחרים, ובסופו של דבר נלחמים יחד נגד הרומאים. בתקופת המרד השני, חוזרים לשם אנשים. בעין גדי גרים, הם גרו גם מקודם, אבל במערות אני חושב שאלה הם רק פליטים. ואחר כך עוברת תקופה די ארוכה, שאין לנו ידיעות עליהם מה קרה אחרי המרד השני, עד שלאט לאט, במאה השלישית, במאה הרביעית, במאה החמישית, שוב אנחנו רואים יישוב יהודי, הפעם בעל אופי אחר לגמרי. ממש יישובים, עין גדי עם בתי הכנסת שלה, חרבת סוסיא עם בתי הכנסת שלה, ועוד יישובים אחרים לגמרי. זאת כבר תקופה לא של מלחמות, של יהדות עצמאית נגד מישהו אחר, אלא של יישובים יהודיים שקיימים וצצים בחסות ממשל זר גדול.
תחביב לאומי נוסף הוא הכדורגל. משחק זה מקבל משמעויות עמוקות כאשר הנבחרת הלאומית מתמודדת עם נבחרת ברית המועצות ומבקיעה שער.
חודרוב ניגש לבעוט את הביתה הזאת מן הקרקע. ביתה חזקה, לשוער שלנו יש ביתה חזקה, זה דבר ידוע. לסטלמח, סטלמח למרכז, לקאופמן, קאופמן לצד שמאל, למירימוביץ'. מירימוביץ' פורץ עכשיו קדימה, טישנקו עומד מולו. הוא מביא את הכדור קדימה לקאופמן, קאופמן עומד עכשיו קו 16 מטרים, הוא מוציא את הכדור, מסתובב במהירות רבה, מחפש למי למסור, עובר לאורך קו 16 מטרים. נו, ביתה מעביר את הכדור, לסטלמח, נגיחה של סטלמח, לבפנים! סטלמח יכבש עכשיו שער, וישווה את התוצאות ל-1-1. אני מסיר את המיקרופון לקהל.
פעם נוספת רטטו לבבות יהודים בגאווה, כאשר הוענק פרס נובל לספרות לבחיר סופרי ישראל, שי עגנון.
אילו הייתי אני בעל יכולת, הייתי מדפיס את יומניו של הרצל בהוצאה עממית בזיל הזול, שכל יהודי יקרא. לא על ידי גדולתם של אנשים מכירים את גדולתם. לפעמים מכירים את גדולתם לפי הדברים הקטנים שלהם.
פרק יסוד בתולדות המדינה נחתם עם פרישתו של דוד בן גוריון מראשות הממשלה. הנה קטע מנאום הפרידה שלו לצהל.
יש לי איזה חלום וחפץ אדיר שבו היום שנוכל לפרק את צבא הגנה לישראל מפני שני פתוחים שאנחנו שוכנים לבטח שיחתלו מלחמות בארץ. אני עוד מעיז לקוות שהצעירות והצעירים בתוככם, אולי גם אני, נזכה לראות את היום הגדול הזה.
לוי אשכול, מרכיב ממשלת המשך. בפני ממשלת ההמשך עומדות משימות חדשות. בראשן, מאבק בלא פשרה למען עליית יהודים מברית המועצות וחיסול גולת ערב.
סוריה עדיין יש בה כ-4,500 יהודים, והם לא מוחזקים כולם בבתי הסוהר כפי שזה היה במצרים, ולא מוצאים להורג בחוצות העיר כפי שהדבר נעשה בצורה פראית בעיראק. אבל למעשה על סוריה אפשר להגיד כל הארץ לגרדום. הם מוחזקים במקומותיהם כאילו שזה בצוהר אחד גדול. אני חושב שהעיראקים אז גם בחוקים האלה הגלויים וגם בתליות הפראיות, אני חושב שהם הקדישו כל כך את השיאה עד שהם יצרו נגד עצמם את הלחץ הזה שהם לא יכלו עוד לעמוד בו. דבר שאני מקווה ואני מאמין שיקרה כיום גם ברוסיה.
הבלתי יאמן מתרחש. מסך הברזל נפתח כמעה ויהדות הדממה משמיעה קולות. טיפין טיפין מתחילה עלייה מברית המועצות.
החוקי חדש בא בתגובה מוחשית לזרם הולך וגדל של בקשות הגירה לישראל. אפשר לאמוד כי משפחה צריכה לחסוך את הכסף הדרוש בערך 100 שנים או אפילו 150. במצב הנוכחי ניתן עלינו רק להביע תקווה שעקב מחאות מכל הצדדים החוק החדש עד מהרה
יבוטל. זוהי גזירה המכוונת נגד הקיבוץ היהודי בברית המועצות, אך משמעותה הבלתי מוסרית היא כלל עולמית. ושיש בה התעללות באדם, ברוחו, בחירותו, בזכותו להיות, לחיות בזיקה אל עמו.
אנחנו מלאים נכונות להיאבק, יש לנו סבלנות, די סבלנות ודי כוחות בשביל מאבק נגד ניסיונות כאלה.
העלייה מתקבלת בזרועות פתוחות, אולם ברקע נשמעים כבר קולות נרגנים. מדוע הכל רק לעולים?
במשך שנתיים ימים סוחבים אותנו, שופכים את דמנו, לי יש שני ילדים, שתי תינוקות, אני גר בחדר אחד, ואני בא יום יום והוא דוחה אותי. החלטתי אני ואנחנו שנשים סוף לזה.
גם תושבים בשכונות העוני מתארגנים לשיפור מצבם. מקצתם נוקטים בדרכי אלימות.
הממשלה הייתה צריכה להכריז על מצב חירום, על בעיית העוני, ולהתחיל לפתור את זה בצורה שאנשים ירגישו שהנה סוף סוף זז משהו, ולא יתחילו להכריז כל מיני הכרזות על הפנטרים שהם לא ייצגו את הבעיה, הם אלימים.
גם הבטחות קטנות, כן, של מיליון ורבע ושל וחצי מיליון לנוער שולי, למשפחות מרובות ילדים, להטבות בחינוך, הקלות להתקבל לחינוך, להשכלה גבוהה, כן, אין שום דבר מזה.
התנועה לעלייה מקיפה עתה ריכוזים יהודיים שונים בעולם.
אני חושב שיש כמה דברים אובייקטיביים, כמו חוסר שיקון, המשבר בשיקון משפיע. דבר שני, האווירה בארץ, שיוצרת רושם בחוץ לארץ, כאילו שישראל לא כל כך מעוניינת בעלייה. באופן מיוחד לא מעוניינת בעלייה מהמערב, מפני שיש עלייה גדולה מהמזרח. אז למשל, העניין של שיקון והבעיות החברתיות בארץ, הם פועלים בארץ כמו צרפת. החוסר שיקון גם בארץ כמו אמריקה, והבעיות החברתיות והאווירה איך שהיא משתקפת בעיתונות ובהודעות של חוגים מסוימים, האווירה בארץ שכאילו העולה אינן, לא רוצים אותה, היא מרתיעה את העולה בפוטנציה מהארצות האלה.
קליטת העלייה, הקצב המהיר של ההתפתחות הטכנולוגית וגיבוש עם בעל רמה תרבותית בישראל מציבים אתגר למערכת החינוך. ואומנם זו מתאימה עצמה לצרכים ולהתפתחויות. מתרחבת מסגרת חינוך חובה, שהיא חינוך חינם, הוכנסו שינויים במבנה מוסדות החינוך, הרפורמה, והוקדשה תשומת לב למפעלי טיפוח.
אני מאמין באמונה שלמה כי נגשים את הרפורמה יותר טוב מאשר באיזו מדינה אחרת.
אני רוצה לקוות שככל שיותר סמינרים יוסמכו להעניק תואר אקדמי ראשון, המכשול הזה, בין אם זה סטטוס, בין אם זה רמה אמיתית, המכשול הזה יוסר, ויותר אנשים צעירים יפנו למקצוע.
על סף יום העצמאות הכ"ה למדינה, יש הישגים גדולים, אך לא נפתרה בעיית היסוד. שלום של קבע עם שכנינו.
החלום הגדול זה לא חלומי. זה חלום נביאי ישראל. ואני בטוח שהוא יתקיים. לא רחוק הזמן, אם כי אינני פה, אינני לא אקרא עשור או שני עשורים, אבל היום יבוא. שלום ישלוט בעולם. שלום יהיה בין עם היהודי ועמים ערבים מסביב. והברכה הרבה שאנחנו מביאים מאפריקה ואסיה, נביא לכל עמי המזרח התיכון. ורוב העם היהודי יתרכז בארצו, והגאולה המלאה והשלמה תתקיים בקרוב בימינו.